שלום לכל המאזינים. הפרשה שלנו מדברת על חמישה סוגים של קורבנות. הפרשה שלנו מחולקת לחמישה חלקים, אפשר אולי לומר שקצת יותר. בגדול היא מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון, אדם שמביא קורבן מפני שהוא רוצה, והחלק השני, אדם שמביא קורבן מפני שהוא חייב, או בפרשתנו מפני שהוא חטא. החלק הראשון אצלנו עוסק בשלושה סוגים של קורבנות, עולה, מנחה ושלמים, שבאים בפרשתנו כנדבה, למרות שיש גם במקומות אחרים בתורה עולה, מנחה ושלמים שבאים כחובה, אבל בפרשתנו הם באים כנדבה, ועיקר תפקידה של הפרשה זה ללמד איך מקריבים אותם. החלק השני של הפרשה עוסק בשני סוגי הקורבנות האחרים, חטאת ואשם, וביניהם קורבן עולה ויורד, שהוא סוג של חטאת, כמו שאנחנו נראה. נמצא שיש לנו שלושה סוגי קורבנות, סוגי קורבנות. הסדר שלהם בפרשתנו הוא עולה, מנחה, שלמים, חטאת ואשם. בפרשת צו הסדר קצת שונה, עולה, מנחה, חטאת, אשם ושלמים. הפרשה שם מזכירה גם את התודה, שהיא גם סוג של שלמים, כפי שכתוב שם. בסופו של דבר, למעשה אפשר לומר שכמעט כל קורבן, או לעניות דעתי כל קורבן, אבל יש חולקים על זה, שייך לאחד מחמשת הסוגים האלה. אין קורבן שלא שייך לאף אחד מחמשת הסוגים האלה. כמובן שבלשון חז"ל קצת יותר מרחיבים את זה, מפני שיש סוגים של קורבנות שמבחינה הלכתית יש הבדלים ביניהם לבין סוג האב שלהם, אבל בגדול כל הקורבנות, תורת כל הקורבנות היא חמשת הסוגים האלה. וכדי להבין למה מביאים קורבן, צריך להבין מה בדיוק תפקידו של כל אחד ואחד מחמשת הסוגים האלה. מה זה עולה? עולה זה נתינה מוחלטת להשם. אביהם של כל העולות זה אותו איל שאברהם העלה תחת בנו, ממנו נלמדות כל העולות. אברהם כמובן לא היה הראשון שהקריב עולות, נוח היה הראשון שבנה מזבח והקריב עולות. כן, קין ואצל קין והבל אין עולה ואין מזבח. יש שם מנחה, יש שם בכורות, אין שם עולה ואין מזבח. נוח הוא הראשון שבנה מזבח והעלה עולות, אבל העולה שממנה אפשר ללמוד את הכל זה אותו איל שאברהם העלה תחת בנו ועקדת יצחק. מה רוצה אברהם לבטא באיל הזה? כשאברהם רוצה לבטא את העובדה שהוא מוסר את יצחק מסירה גמורה לקדוש ברוך הוא, שהוא מוסר את עצמו ואת זרעו אחריו מסירה גדולה, גמורה לקדוש ברוך הוא. אני שייך לקדוש ברוך הוא. אז הוא מביא איל, מעלה אותו כליל להשם. האיל מבטא אותי. זה, כן, אבל זה לא שאני מביא את האיל ומשחרר את עצמי. אני מביא את האיל כדי להגיד, אני מסור לקדוש ברוך הוא. ואם ירצה הקדוש ברוך הוא, אני גם אקריב את עצמי על המזבח, אבל בינתיים אני מביא יותר תועלת לקדוש ברוך הוא בתור בן אדם חי. אבל אני מסור כל כולי לעשות את רצון השם. אני מבטל לגמרי את הפרטיות שלי. אני כל כולי קודש להשם. זה מה שאומר האיל הזה. כשאני מביא קורבן, כשעם ישראל מביא כל בוקר וכל ערב קורבן, עולה, בשם כל ישראל, הוא בא ואומר, ריבונו של עולם, אנחנו מסורים לך. אנחנו קודש לעשות רצונך בעולמך. בזה אנחנו מבטאים את העובדה שאנחנו מוסרים את עצמנו מסירה מוחלטת להשם. החל מאותו איל, כל מי שנראה לשם והרי שם יראה, מביא איתו עולה. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, אני מוסר את עצמי לפניך. אמנם אין תועלת בזה שאני אשרוף את עצמי באש, אבל אני מוסר לך את עצמי, מתחייב להיות עבדך ולשרתך בכל דבר ודבר. הבהמה הזאת תסמל את העניין הזה, ולכן, ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו. כמובן נשאלת השאלה על מה העולה מכפרת, הרי לא מצאנו בשום מקום שהאיש הזה חטא באיזשהו חטא שצריך כפרה. מה זה לכפר? זה עוד נקודה חשובה שצריך לשים לב אליה בפרשה. לכפר זה להיות כופר. מה זה להיות כופר? לעלות במקומי. העולה הזאת עכשיו עולה במקומי על המזבח. בזה אני מרצה את עצמי לפני השם, מכפר, מביא כופר שאומר, זה הכופר שלי, זה נרצה לו לכפר עליו. זה לא שבאמת חטאתי. נכון, חכמים המילה ונרצה לו לכפר עליו והעסיקה אותם, ולכן היא אמרה שהעולה מכפרת על עשה. לא מצאנו בשום מקום שיש חיוב כזה, שמי שעבר, שביטל ולא קיים מצוות עשה חייב להביא עולה. גם חכמים מסכימים לעניין הזה. לאיזה עניין עולה מכפרת על מצוות עשה? לפי מה שאמרנו, זה ברור. אם על ידי העולה אדם מתחייב להיות עבד להשם, לגייס את כל כוחותיו לעבודתו של השם, כלומר לעשות מצוות ללא הפסקה, אז בזה הוא מתקן את מה שהוא אולי לא קיים מצוות עשה שהיה צריך לקיים, או שלא מספיק קיים מצוות עשה. הוא בא ואומר, מעכשיו, כן, מהותה של העולה זה מצוות עשה, אני מעכשיו כל הזמן עושה דברים של הקדוש ברוך הוא. זוהי עולה. מנחה זה משהו אחר. מנחה היא מתנה. נעקוב אחרי כל מיני מנחות שיש בתנ״ך, אנחנו מוצאים בהרבה מאוד מקומות שמנחה ניתנת לשליט. המס שחייב אדם לתת למלך נקרא מנחה. לשליט או לאדם שיראי מפניו. אדון הארץ מקבל מנחה מתבואת הארץ. הנה, מילאתי את חובתי לאדון והשאר לי. גם התורה מצווה לתת מתבואת הארץ מנחה לאדון הארץ. כן, ואחת המנחות שנזכרת בפרשתנו, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, בקרוב אנחנו צריכים להקריב אותה, אביב כלוי באש גרס כרמל תקריב את מנחת ביקוריך, חז"ל עומדים על זה שהפרשייה מתחילה בוועים. אצלנו זה מתחיל בוועים, מפני שמבחינת הנושא של פרשת ויקרא זה באמת ועים. פרשת ויקרא אומרת, אם תקריב מנחת סולת, תעשה אותה ככה, אם מנחת מרחשת, תעשה אותה ככה, אם מנחת מחוות, תעשה אותה ככה, אם מנחת ביקורים, תעשה אותה ככה. פרשת אמור שעוסקת במועדים, היא תלמד אותנו שמנחת הביקורים הזאת היא גם חובה. אבל זה חלק מהעניין. אנחנו צריכים להביא את ביקורי אדמתנו לאדון הארץ, לבטא בזה שאנחנו נתיניו על אדמתו. אז נכון, כשאנחנו מביאים מנחת ביקורים, אנחנו מביאים יחד איתה עולה. להגיד, זה לא רק שאנחנו סתם נתינים, אנחנו גם עבדיו באהבה, בשמחה, אבל זה העניין של מנחה. מנחה באה בשם אותה נפש שמקריבה מנחה, מתנה לאדון. כן, ההבדל בין עולה למנחה, אפשר כמובן למצוא אותו כבר בפרשת קין והבל. קין הביא מנחה ולא צרף אליה עולה, והשם לא שאל מנחתו. אם אתה, התפיסה שלך זה, הנה, אני באתי לצאת ידי חובתי לאדון הארץ וללכת, אז לזה אין השם שועה. השם ישעה, אם אתה מביא מנחה, אתה בא ואומר, הנה אדון הארץ, יש מנחה, אבל זה לא שבאתי להביא את המנחה הזאת וללכת. אני באתי להישאר עבד שלך כל החיים. לכן אני אומר את התורה, תביא ביחד עם מנחת הביקורים, תביא גם עולה. וכפי שאמרנו, מי היה הראשון שהביא עולה? נוח. הוא בנה מזבח, הוא ראה שכל חייו תלויים בהשם. שמי שאינו עבד להשם מת, אז הוא הבין שהוא עבד והוא העלה עולות, זה קין לא הבין. עד כאן עסקנו בשני הקורבנות הראשונים, גם של פרשת ויקרא וגם של פרשת צו. עולה ומנחה. הקורבן השלישי בפרשת ויקרא הוא שלמים. מה זה שלמים? שלמים זה תשלומים, בגלל זה נקראים שלמים. המילה שלמים היא מפועל לשלם. אפשר ללמוד, ודאי שככה הבין משורר תהילים בפסוקים רבים, שהזבחים, השלמים, הנדרים, התודה, באים יחד עם הפועל לשלם. זבח לאלוהים תודה ושלם לעליון נדריך. השלם תודות לך, אומר ספר תהילים. אנחנו באים לשלם להשם. כשמישהו מאיתנו מרגיש שהוא חייב איזשהו תשלום להשם, שהוא חייב איזשהו תודה להשם, הוא מביא שלמים. והפרשה שלנו לא מספרת מה עושים באותם שלמים, היא רק מספרת איך זורקים את הדם ואיך את עבודת הדם ועבודת החלב, מה עולה על המזבח, זה מה שמלמד את פרשת ויקרא על שלמים. מי שקורא רק את פרשת ויקרא, חושב ששלמים זה דבר ששילמנו להשם. אז בכלל לא כתוב בפרשת ויקרא מה קורה עם הבשר של השלמים, כתוב רק שהחלב והדם עולים למזבח. זה מה שאנחנו משלמים. נגיע בשבוע הבא לפרשת צו, שהיא פרשת צו מלמדת מה עושים בקורבנות אחרי הקרבתם. ושם אנחנו לומדים שאת השלמים אוכלים הבעלים, מי שמביא את השלמים, כמובן, ייתן חזה ושוק לכהנים, ויאכל בעצמו את השלמים, אם אתה לא קורא את פרשת ויקרא, אתה לא יודע לא שהבעלים אוכלים ולא שהכהנים אוכלים, אז כל זה לא כתוב בפרשת ויקרא, כל זה כתוב בפרשת צו. פרשת צו באה ללמד אותנו, ואומר לנו הקדוש ברוך הוא, רציתם בשבוע שעבר להביא לי שלמים, רציתם לשלם לי מצוין, עכשיו אני אספר לכם מה תעשו עם הבשר. אם אתם חשים צורך לשלם לי על הטובה שגמלתי אתכם, אז זה התשלום שאני רוצה, אתם תאכלו לפניי משולחני ותשמחו לפניי. באתם, תעשו לפניי סעודה גדולה, תאכלו ותחגגו ותשמחו איתי, בביתי. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. עד כאן שלושת הקורבנות הראשונים. אנחנו מגיעים לקורבן הרביעי, חטאת. מה זה חטאת? מלשון מה זה חטאת? חטאת באה לחטא. לחטא, לטהר, לנקות. חטאת זה מלשון חיטוי. נכון שבחז"ל יש איזו גישה מסוימת, חלק שבאה לידי ביטוי בחלק מהמדרשים, לחפש חטא בכל מקום שבו יש חטאת. אבל זה לא פשט. זה קו שמופיע בחלק מהמדרשים, לא בכולם, והוא גם לא פשט. מפני שיש, בוודאי רוב החטאות שבתורה, הם לא באות על שום חטא. נכון שיש לזה הסתייגות. החטאות בפרשה שלנו, בפרשת ויקרא, כולן באות בגלל חטא, זה נכון. יש מישהו חטא, ועכשיו צריך לחטא את חטאו. ועל החטאות האלה כתוב, וכיפר עליו הכהן ונסלח לו. אבל יש בהמשך ספר ויקרא הרבה מאוד חטאות שבאות בגלל טומאה. ושם כתוב, וכיפר עליו הכהן מטומאתו. הכהן בא לכפר... נכון, חכמים מחפשים ושואלים מה הוא חטא, אבל לא חייב לך להגיע לזה. זה לא בגלל שהוא חטא, הוא נטמא. החטאת באה לחטא אותו מטומאתו. החטאת זה מלשון חיטוי. והחטאת באה לחטא. ויש גם הרבה מאוד קורבנות של התקרבות והתקדשות, שהם באים מחטאת ועולה, כן? ואחר כך הקורבן שהוא עניין היום, למשל, מילואים. למדנו על זה בפרשת תצווה, ובשבוע הבא בעזרת השם נקרא איך מבצעים את זה. אל המילואים בא אחרי חטאת ועולה. קודם כל תחטא את הכהן, תטהר אותו מכל הדברים הרעים, סור מרע, אחרי זה עולה, עשה טוב, תקדיש אותו להשם, תגיד מהיום אני קודש להשם, אז עכשיו אתה יכול למלא את ידו. כך גם במצורה, האשם שמכשיר את המצורה הוא אחרי חטאת ועולה. כך גם בנזיר טהור, גם בנזיר טמא, כך זה גם ביום הכיפורים שאנחנו נקרא בעזרת השם בהמשך החומש בפרשת החרימות, שקודם כל באים חטאת ועולה של אהרון, חטאת ועולה של ישראל, ואז אפשר להביא את השעיר של היום שבא לכפר על ישראל מכל חטאותם, לשלוח אותו למדבר שיקח איתו את כל חטאותינו על ראשו, וישולח במדבר עם כל עוונות עם ישראל, שיהיה השליח של ישראל לקחת את העוונות שלהם למדבר. וכמובן, גם כל קורבנות המוספים מכילים חטאת ועולה. חוץ ממוסף שבת. בראשי חודשים, ברגלים, חוץ מזה שאנחנו מביאים עולה, מביאים גם חטאת. אבל זה לא לחטא על ישראל, לחפר על ישראל, לא בהכרח אומר שישראל חטאו. עכשיו אנחנו מגיעים לסוג החמישי, אשם. מה פירוש המילה אשם? אשם פירוש החוב, או תשלום חוב. כן, הפלישתים אומרים, השב תשיבו לו אשם, תשלמו לו את חובכם. פרשתנו, ונתן לאשר אשם לו. מה זה לאשר אשם לו? למי שחב לו, כן, כשאדם עשה מה שכתוב בפרשה, שהוא נשבע, על שקר למישהו שהוא חייב לו כסף ואמר אני לא חייב. אז קודם כל, ונתן לאשר אשם לו, תחזיר את החוב. וחוץ מזה, תשלם את חובך גם לקדוש ברוך הוא. לכן באשם יש דין מיוחד, שאין בקורבנות אחרים. עליו כתוב שהוא צריך לבוא בערכך כסף שקלים. בכל הקורבנות האחרים לא אכפת לי כמה שווה הבהמה. כל עוד הבהמה תמימה, אין במום, היא נראית טוב, היא מובחרת, לא בודק סכומים. אשם צריך לבוא בכסף שקלים בערכך, יש לו שווי מינימלי. ואשם הוא חוב, זאת אומרת גם כשלא ידוע חטא מסוים. אחד האשמות של פרשתנו, יש שישה אשמות בתורה, שלושה בפרשתנו, שלושה מפוזרים במקומות אחרים. האשם שבפרשתנו, יש לו, כפי שאמרנו, שלושה אשמות בפרשתנו, אחד מהם אשם תלוי, כך מכנים אותו חכמים. עוד מעט ננסה לעסוק בו ולראות מה מיוחד בו. אשם תלוי, אנחנו יודעים שעל האיש הזה רובץ חוב. חטאת צריכה היא באה לחטא, צריכה לבוא על חטא ספציפי. אם אתה לא יודע על חטא ספציפי שהאיש הזה חטא בו, הוא לא יכול להביא חטאת. אבל הוא יכול להביא אשם. החטא אין, זאת אומרת, יכול להיות שיש, יכול להיות שאין. איש שמרגיש שיש עליו חוב כלשהו לקדוש ברוך הוא יש פה. על האיש רובץ חוב, אשם הוא אשם אשם להשם. לא כמו, כן, חטאת חייבת לבוא על חטא מסוים, אם הוא בספק אתה לא מביא אותה. אם אין משהו מסוים שצריך חיטוי, אין מקום לחטאת. חוב יכול להיות שיש פה. אז על מה אנחנו מתחייבים באשם בפרשתנו? קודם כל, מי שמעל מקודשי השם, הוא חייב להשם. הוא מעל בממון שמיים. עכשיו הוא אשם להשם, זאת אומרת הוא חייב להשם. אז הוא מביא קורבן אשם. הוא מתחייב אשם כדי להשיב את חובו. גם מי שנשבע בשם השם, והרוויח על ידי איזה כסף שלא מגיע לו, גם הוא אפשר לומר מעל בשם השם, הוא לא מעל בקודשי שמיים, הוא מעל בשם השם. אז גם הוא עכשיו חייב לקדוש ברוך הוא. ולכן הוא מביא אשם, הוא משלם חוב, מביא אשם בכסף שקלים. וכמו שאמרנו, גם אדם ש... אני לא יודע אם יש חטא, אבל האדם עצמו חייב, זה מה שמכונה אשם תלוי, גם הוא, כן, גם ספק לו אם חטא, אשם הוא אשם אשם לאשם. אין פה חטא מסוים שאפשר לומר בוודאות, האיש הזה חטא בחטא המסוים הזה, לכן הוא לא יכול להביא חטא. אבל אדם מחויב לרצון אשם בכל רגע ורגע. אם הוא חרג מזה, הוא חייב כלפי אשם. לכן, מי שחטא, גם אם הקורבן לא בא לחטא חטא מסוים, אלא למחוק את חובו הכללי של האדם להשם, האדם חייב להשם. והפרשה מדגישה פה, אשם הוא אשם אשם להשם. אדם כל רגע ורגע שומר עבור השם. טוב, עסקנו פה עד כאן בחמשת הקורבנות, אבל יש לנו באמצע עוד קורבן שהוא סוג של חטאת. קורבן עולה ויורד, ובואו נראה... מה המיוחד בקורבן הזה? קורבן עולה ויורד, בדרך כלל הוא מביא כמו כל חטאת. כסבה או שעירה. אבל, בקורבן עולה ויורד, אם הוא אני, יכול להביא שתי תורים ושני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה. כמובן, החטאת הוא המרכזי פה, מפני שזה קורבן חטאת. אם הוא עוד יותר אני, הוא יכול להביא עשירית עייפה סולט לחטאת. התורה מדגישה שם שלוש פעמים חטאת היא. נכון שבלשון חכמים החטאת הזאת מכונה מנחת חוטא. למה חכמים קוראים לה מנחת חוטא? מפני שחכמים פחות מתעניינים בנושא של מה היא ולמה היא באה, ויותר מתעניינים בהלכות שלה. חכמים באים ללמד אותנו את ההלכות, ומבחינה הלכתית היא מאוד מאוד דומה למנחה, מקריבים אותה בצורה מאוד מאוד דומה למנחה, גם התורה אומרת והייתה לכהן כמנחה, אבל כמנחה בכף הדמיון היא לא מנחה. אלא שלוש פעמים מדגישה התורה חטאת היא. אותה עשירית עייפה היא לא מנחה, היא חטאת, שאם אנחנו רוצים לעסוק בשאלה מה הלכותיה וכיצד מקריבים אותה, אז באמת המקום לדון בזה במסכת מנחות, שעוסקת בדברים דומים. כלומר, קורבן עולה ויורד הוא סוג של חטאת. קורבן עולה ויורד דומה מאוד לאשם. לכן הוא מופיע אחרי פרשת חטאת ולפני פרשת האשם, וגם השורש אשום מופיע בו כמה פעמים. יש שלוש עבירות שהתורה מחייבת עליה קורבן עולה ויורד. הראשון עד, עד שנשבע להעיד ולא העיד, או אדם שנשבע ועבר על שבועתו, או מי שמטמא את המקדש. ופה הוא חייב קורבן שלא קבוע. בשאר העבירות, כשאדם עבר חטא חטא ברור, הוא מביא חטאת כדי לחטא את חטאו. היה פה חטא, אז לא מעניין אותי אם האיש עשיר או אני, אני מביא את הקורבן לפי החטא. אני לא יכול להתאים את הקורבן לבן אדם, אני יכול, הקורבן צריך להיות מותאם לחטא. אבל פרשות עולה ויורד, הקורבן מותאם לאדם החוטא, ואחרי פרשיית קורבן עולה ויורד, התורה מביאה שלושה חיובי אשם. כפי שאמרנו, שלושה מתוך ששת האשמות שבתורה מביאים, מובאים בפרשתנו, שזה אשם מעילות למי שמועל בקודשי השם, אשם תלוי למי שלא יודע אם הוא חטא או לא, ואשם גזלות למי שנשבע לשקר על ממון. עכשיו, יש קשר מאוד בולט בין המצוות שעליהם מביאים קורבן עולה ויורד, לבין המצוות ש... לבין שלושת האשמות שבפרשתנו. מי שנשבע לשקר חייב קורבן עולה ויורד. כל עוד הוא לא הרוויח ממון מהשבועה. אם הוא נשבע בעל ממון, הוא חייב אשם, כי הוא נהנה בשם השם, הרוויח מזה כסף שלא כדין. מי שמטמא את המקדש, רק טימא אותו. הוא חייב קורבן עולה ויורד. אבל אם הוא מעל במקדש, כלומר גם הייתה לו פה איזושהי הנאה, הוא חייב אשם. אדם עומד מול השם. כן? שגם כשהוא עומד מול חברו, אם הוא נשבע לחברו בשם השם לשקר, אז הוא צריך לשלם גם להשם ולא רק לחברו. גם המועל בקודשי השם, כי מי שמועל בשם השם, ומי שנשבע בשם השם והוא מעל בממון, מעל בהשם, ולכן הוא חייב בזה. קורבן עולה ויורד זה תשלום שמותאם לאדם. האדם צריך להרגיש אותו, ולכן הוא נקבע לפי העושר של האדם. כפי שאמרנו, גם השם הוא תשלום. הוא בא בערכך. התורה מדגישה כסף שקלים, אבל היא גם אומרת בערכך. העבירות האלה הן עבירות של בערכך. אנחנו מצמידים אותן לערכו של האדם, כי פה האדם חייב להשם. הוא עומד מול השם, והוא הוא חייב להחזיר משהו להשם. זה כבר עניין של האדם מול השם. לפי זה אנחנו יכולים להסביר, הסברנו, שעולה היא הקדשת האדם לשמיים, מנחה היא מתנה שאנחנו נותנים לאדון הארץ, שלמים זה תשלום, אדם שמרגיש שהוא צריך לשלם להשם על משהו שנעשה לו, חטאת זה חיטוי והשם הוא חוב. עד כאן סיכמנו את תפקיד הקורבנות, תפקיד הקורבנות, חלקם באים להיות אישי ריח ניחוח, שזה נאמר על עולם מנחה ושלמים, על חטאת בפשטות זה לא נאמר, הם באים לעשות ריח ניחוח להשם. והחלק השני של הפרשה בא לחטא. עד כאן אנחנו עוסקים ועסקנו בהסבר הקורבנות. אני רוצה, כיוון שאנחנו עומדים לקראת פסח, אני רוצה לסיום לעסוק בעוד נושא אחד קטן שיש לנו בפרשה, שקצת יחבר אותנו לחג המתקרב, זה הנושא של חמץ. אנחנו קוראים, השבת אגב, אנחנו נקרא בספר השלישי שנוציא השבת, אך ביום הראשון תשביתו שעור מבתיכם, כי כל אוכל חמץ ונכרתה הנפש האם מישראל מיום הראשון עד יום השביעי. בהמשך שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם, כי כל אוכל מחמצת ונכרתה הנפש האם מידת ישראל. ככה אנחנו מוצאים לקראת פסח, ככה אנחנו נקרא בעזרת השם השבת בספר השלישי שאנחנו מוצאים. כלומר, למה אנחנו צריכים להשבית שעור? כי אסור לאכול חמץ. ואם החמץ נאסר, אז ממילא אין צורך בשעור. אבל אצלנו בפרשה אנחנו מוצאים סדר הפוך. כל המנחה אשר תקריבו אל השם לא תעשה חמץ, כי כל שעור וכל דבש לא תקריבו ממנו ישל השם. משמע מכאן שהחמץ הוא פועל יוצא. מה נאסר? נאסר שעור ודבש. שעור ודבש זאת הבעיה. הבעיה זה לא החמץ. אלא מה? אני לא יכול להביא חמץ, כי בשביל חמץ אני צריך או שעור או דבש. ואז אני לא יכול לאפות חמץ. כל עוד אין לי שעור ואין לי דבש. אז אני לא יכול להביא חמץ, אבל זה לא שיש לי בעיה במנחה. בחמץ יש לי בעיה בשעור. זאת אומרת, לגבי פסח, גם לגבי פסח אין טעם להזכיר את הדבש. כי דבש, חוץ מזה שהוא יכול להחמיץ עיסה, הוא גם יכול לעשות הרבה דברים אחרים, ושהם מותרים בפסח. לגבי פסח, עיקר הבעיה שלא יהיה חמץ. אתה צריך להשבית שעור כדי שלא יהיה חמץ. לגבי המנחה, לכאורה משמע שזה לא ככה, אלא להפך, אתה לא יכול להביא חמץ, כי אסור לך להביא שעור, וגם פה מופיע פועל תשבית. אבל זה לא אמור על השעור והדבש. את השעור והדבש אתה באמת צריך להשבית, אבל זה לא אמור על זה, אלא מיד אחרי כל שעור וכל דבש לא תקריבו ממנו לשאלה השם, יש צד שני, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. כן, הסיום של הפסוק בא ללמד שזה נוגע לא רק למנחה, אלא לכל קורבנך. אבל הסיומת הזאת נאמרה דווקא במנחה, ולא נאמרה בשאר הקורבנות, ממנחה תלמד לשאר הקורבנות. משמע כאן שזה ניגוד לשעור והדבש. שעור ודבש לא תקריב, מלח לא תשבית. ויש, התורה גם מסתייגת, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח. קורבן ראשית, כן, שכפי שאנחנו יודעים, מביאים אותו בחג השבועות, זה אתה כן מביא חמץ, אבל לא למזבח. השעור והדבש הם ראויים לקורבן לפני השם, אבל הם לא רצויים כריח ניחוח. מה ההבדל בין מלח לבין שעור ודבש? המלח מייצג את השימור ואת הנצח, לכן הוא ברית. ברית מלח, ברית קבועה. הוא עולה למזבח. המזבח עניינו השימור והנצח. לעומת המלח שמייצג את השימור ואת הנצח, השעור והדבש מייצגים את ההתחדשות. הם מביאים חמץ שהוא, משהו שמחמיץ עכשיו, התחדש עכשיו, ואני גם אוכל אותו בו ביום אחר כך, הוא כבר לא שווה הרבה. זה קורבן ראשית. כשאני מביא קורבן ראשית, קורבן ראשית תקריבו אותם להשם, זה בא לייצג את ההתחדשות. אבל כשאני מביא מנחה, המנחה צריכה לייצג את השימור. כפי שאמרנו, מנחה זה דורון שניתן לידי עם לשליט. ואנחנו ממליכים את השם על הארץ במלח הנצחי. הוא לא צומח כל שנה בשנה. אבל הוא מאפשר למה שצומח כל שנה לשרוד עוד זמן. אז הוא מרכיב הכרחי בהבאת המנחה להשם. ואת זה אנחנו, בלי זה אין מנחה. וכשאנחנו מזכירים את זה, התורה מיד מוסיפה, מצווה על מנחה מיוחדת, שמשלבת גם את הברית וגם את הראשית. ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, כן, זה בקרוב, בעזרת השם, ביום הראשון של חול המועד פסח, ואם תקריב מנחת ביקורים להשם, אביב כלוי באש גרש כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך. בחודש הראשון, זה גם, יש פה מנחת ביקורים, היא גם ראשית הקציר והיא גם ברית אלוהינו. זה החודש שבו אנחנו מצווים להשבית את השעור, ולדעת שגם הראשית היא ראשיתו של נצח. שבת שלום ושנת רגלים שמחה, שנת גאולה וישועה, שנזכה לבוא ולהקריב את כל הקורבנות האלה ולעלות לפני השם ולהקריב את הפסח שאנחנו מצווים בקרוב. שבת שלום.